שלום חברים, היום יש לי סיפור מדהים לספר לכם על כומר יהודי שהיה מאורס לנסיכה אמיתית ואז נעלם, הופיע בצפת, הפך להיות מקובל אלוקי, חיבר ביחד עם רבי יוסף קארו את הספר שולחן ערוך, ספר ההלכות שכל עם ישראל הולך לפיו כבר 500 שנה, חיבר פיוט, שיר, שכל יהודי בעולם שר אותו בכל ערב שבת כבר 500 שנה, ולאף אחד אין מושג מי האיש שחיבר את הפיוט הזה, לאחר מכן נעלם. הופיע עם נסיך יהודי, בנו של מלך ישראל מזרע בית דוד, וביחד הם מנסים להקים את מלכות ישראל מחדש, להקים צבא יהודי מחדש, שיכבוש את ארץ ישראל, יקבץ את הגלויות, היה להם אפילו דגל, דגל ישראל עם מגן דוד גדול עליו. לא תאמינו לסיפור הזה, אני מאמין שרובכם מעולם לא שמעתם את הסיפור המופלא הזה. מתחילי. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1500 בליסבון שבפורטוגל. בשעה טובה נולד בן, הוא הוטבע לנצרות וקראו לו דייגו פרס. דייגו פרס הזה גודל ונעשה לילד ממש מוצלח, יפה תואר, חזק, אמיץ וחכם בצורה בלתי רגילה. הוא עולה במעלות הכמורה והופך להיות כומר צעיר מוכשר מאוד, וכבר בגיל 23 הפך להיות המזכיר של בית הדין שבפורטוגל, יושב ליד המלך מנואל הראשון, מלך פורטוגל. המלך מנואל הראשון היה נוצרי אדוק. הוא היה זה שגזר את גזרת הגירוש על יהודי פורטוגל, הוא ניסה לחטוף את ילדיהם וגם הצליח ולנצר אותם בעל כורחם. ודייגו פרס הוא מאוד מאוד אהב. יש אפילו שמועה שהוא יירס אותו עם ביתו. דייגו פרס היה מאורס לביתו של מנואל הראשון, מלך פורטוגל. אבל אז, בשנת 1523, משהו קורה. דייגו יושב בבית הדין בארמונו של המלך מנואל, ואז מגיע לפגישה עם המלך אדם מיוחד בשם דוד בן שלמה. הוא מספר למלך שאביו שלמה היה מלך ישראל, וכיום אחיו יוסף בן שלמה הוא מלך ישראל בחייבר שבחצי האי ערב, והוא הגיע עד לכאן לפורטוגל כדי לבקש את עזרתו של מלך פורטוגל כדי להקים צבא גדול שילחם בטורקים, יכבוש את ארץ ישראל ויקים את מלכות ישראל מחדש. הוא דיבר עם כזו עוצמה, עם כזה ביטחון, עם כזו גאווה, ודייגו פרס היה באלם. פתאום הסיפור המשפחתי שלו עלה מול עיניו. הוריו הוכרחו להתנצר בעל כורחם. הם היו יהודים, גדלו למשפחה יהודית, אך בצירותם התנצרו בעל כורחם. והנה בפעם הראשונה בחייו הוא פוגש יהודי גאה שאומר, אני הולך לגאול את עם ישראל, לקבץ את נתחי ישראל, להביא אותם לארץ, והוא לא מתבייש לעמוד מול המלך מנואל הנוצרי האדוק ולהגיד לו בגאווה, כן, זה מה שהולך להיות, ואתה תעזור לי לעשות את זה. וכך כותב ביומנו דוד בן שלמה, מלך ישראל. אני, דוד בן המלך שלמה, זיכרון צדיק לברכה, ואחי המלך יוסף גדול ממני, והוא יושב על כיסא מלכותו במדבר חייבר, והוא מולך על 30 ריבו, על בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, נסעתי מאת פני המלך, אחי ויועציו 70 הזקנים, וציוו לי אליך מלך פורטוגל בתחילה. דייגו פרס הצעיר חוזר הביתה באותו היום, אך לא מצליח להירגע. מעולם לא פגש אדם כמו דוד בן שלמה, שמדבר בצורה כל כך בטוחה וברורה על גאולת עם ישראל, על הקמת מלכות ישראל מחדש, על צבא יהודי שיכבוש את ארץ ישראל ויקים את מלכות ישראל מחדש. הוא נרדם, ואז חוזה חיזיון מופלא בחלומו. וכך הוא כותב ביומנו, בחלום הלילה ראיתי מראות נוראות, משונות זו מזו, אשר נבעלתי מאוד מהם, ותכלית המראה שראיתי ציוו עליי שהעשה ברית המילה. דייגו קם בבוקר כולו נרגש, רץ ישירות אל דוד בן שלמה, הוא קורע ברך לפניו ואומר לו, אני עבדו והוא אדוני, ציוו עליי בחלום הלילה לעשות את ברית המילה, אנא קיים בי את ברית המילה. דוד בן שלמה נבעל מאוד, הוא רואה את הכומר הצעיר והמבטיח של פורטוגל המאורס לנסיכה, בנו של מנואל, קורע ברך לפניו ומבקש לעשות ברית מילה. הוא אומר לו, תירגע, תנשום עמוק, אני לא יכול לעזור לך, אם אני אעשה לך ברית מילה, יוציאו אותי להורג. אתה יודע שאסור להיות יהודים פה בפורטוגל. אני הבטחתי למלך מנואל שאני לא אתעסק עם היהודים ועם הנוצרים החדשים, כך קראו להם. אני באתי אך ורק בשביל לבקש את עזרתו הצבאית לכבוש את ארץ ישראל מחדש. דיאגו פרס, שרואה את עצמו מעכשיו עבדו של בנו של מלך ישראל, דוד בן שלמה, מקבל את דבריו בתמימות ואומר, אם אתה לא יכול לעשות לי ברית מילה, ואין אף יהודי אחר בפורטוגל שיכול לעשות לי ברית מילה, אעשה את ברית המילה לעצמי, וכך הוא עושה, הוא משנה את שמו מדיאגו פרס לשלמה מולכו. השמועה על הכומר הצעיר, דיאגו פרס, חתנו לעתיד של המלך מנואל הראשון, שחזר ליהדותו, עושה לכנפיים. רבים מבני האנוסים מתקבצים אליו ומצטרפים אל המהלך שהוא עושה, ומוקמת מחתרת יהודית שנלחמת באינקוויזיציה הנוצרית. ואז חברי המחתרת מבצעים מבצע נועז לחילוץ יהודים מלב ליבה של האינקוויזיציה הנוצרית במקום שנקרא הגמון. אחד חברי המחתרת מתחפש לנזיר, הוא חודר שם לתוך המבצר, מוצא את המרתף בו מוחזקים היהודים בחשד ששמרו מצוות בסתר, מחסל ביחד עם חברי המחתרת כמה מהנוצרים ששמרו עליהם שם, משחרר אותם, ובעקבות זה דיאגו פרס ושלמה מולכו נאלץ לברוח מפורטוגל, והוא מגיע לסלוניקי שביוון. שם נמצא רבי יוסף טייצ'ק מהמגורשים, מספרד, מקובל אלוקי, רב גדול, ולא תלמידים גדולים, כמו רבי שלמה הלוי אלקבט שמחבר את הפיוט לחד דודי, כמו רבי יוסף קארו שהולך לחבר בעתיד את השולחן ערוך, והוא מגיע לשם כאחד התלמידים, והופך להיות חברו הקרוב, החברותה של רבי יוסף קארו. רוחו הלוהטת של רבי שלמה מולכו משפיעה עמוקות על תלמידי רבי יוסף טייצ'ק, וביחד רבי שלמה מולכו, רבי יוסף קארו, רבי שלמה הלוי לקבץ ועוד אחרים מחליטים לעשות מהלך, לעזוב את חוץ לארץ, לעלות לארץ הקודש, לעיר הקודש צפת, ולנסות להקים בה את הסנדרין מחדש כמהלך של הקמת מלכות ישראל מחדש. וכך רבי שלמה מולכו מגיע לצפת, לומד בחברותה ביחד עם רבי יוסף קארו ומחבר ביחד איתו, כך לפי השמועה, את חלק אורח חיים בשולחן ערוך. ישנה שמועה עיקשת שבזמן שהותו של רבי שלמה מולכו בצפת, היה זה הוא שחיבר את הפיוט המדהים שאין יהודי אחד בעולם שלא מכיר אותו, שמיליוני יהודים שרים אותו בכל ערב שבת בביתם, ולאף אחד אין מושג מי חיבר את השיר הזה. והשיר הוא שלום עליכם מלאכי השערת. כן, רבי שלמה מולכו הוא זה שחיבר את השיר הקדוש והמיוחד הזה. ולאחר שמילא קרסו שס ופוסקים, ואף היה גדול בתורת הקבלה, וכעדותו של רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, כך הוא כותב עליו בשערי קדושה, שרבי שלמה מולכו היה גדול בתורת הנסתר, ואף בקבלה המעשית, יודע בשמות הקודש, שאלת חלום, ומדבר בחזיונות הלילה עם המלאכים. אבל מצבם של אחיו האנוסים שם באירופה לא עוזב אותו. הוא יודע שהוא צריך לדאוג להם. הוא יודע שהוא צריך לחזור לרומא ולדאוג לאחיו היהודי. וכל זה קורה כשהוא עוד פחות מגיל 30. ואז הוא חוזר לרומא, לאיטליה. הוא מסתובב שם בבתי הכנסת, נושא דרשות על גאולת עם ישראל, על קיבוץ הגלויות, על הקמת צבא יהודי. הוא אפילו ממציא דגל. הוא מסתובב בכל מקום עם דגל של מלכות ישראל החדשה. אחד הדגלים שהוא עשה נמצא עד היום בבית הכנסת בפראג. על הדגל מופיע מגן דוד, וכתובים עליו פסוקים. נאומיו מלאי העוצמה והביטחון על גאולת עם ישראל, על כך שהמשיח קרוב ועם ישראל צריך לחזור לארץ הקודש, עושים פירות. רבים מהאנשים שם חוזרים בתשובה, מצטרפים אליו, ומוקמת קבוצה גדולה של תלמידי רבי שלמה מולכו. אבל אז, כשהוא מגיע לעיר בשם אנקונה, מלשינים עליו להגמון המקומי. אומרים לו שדיאגו פרס ושלמה מולכו נולד בכלל נוצרי, והוא חזר ליהדותו, ועל דבר כזה יש רק גזר דין אחד, מוות בעינויים. ההגמון תופס את רבי שלמה מולכו, זורק אותו אל הכלא, ולאחר עינויים תופס אותו ושואל אותו, האם אמת הדבר? האם אתה היית נוצרי וחזרת ליהדותך? רבי שלמה מולכו, בלי להתבייש, כותב ביומנו שכך ענה לו, אמת יגידו לך, כי השם אלוקים הוא אמת, ותורתו אמת, ואין עוד. ואת תגובת ההגמון מתאר רבי שלמה מולכו כך, נתעלם כפגר מת. בסיומה של השיחה שוחרר רבי שלמה מולכו והלך הביתה כלעומת שבא. לאחר החוויה הזאת רבי שלמה מולכו מחליט שהגיע הזמן לטפל בבעיה. הגיע הזמן לשבר את הקליפות, לשבר את כוחות הטומאה, והוא הולך לפגוש את לא אחר מאשר האפיפיור בעצמו. הוא מגיע אליו עם דגל לבן, עם מגן דוד גדול רקום עליו, והפסוק ארדוף אויביי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם. הוא לא המקובל הראשון שהולך להיפגש עם האפיפיור. עשה את זה 300 שנה לפניו גם רבי אברהם אבולעפיה, אבל הוא לא הצליח. רבי שלמה מולכו כן הצליח. האפיפיור קיבל אותו, הקשיב לו. בפגישה אומר רבי שלמה מולכו לאפיפיור, לא באתי רק בשביל לטפל בבעיה הנוצרית שלא מאפשרת ליהודים לחיות כיהודים. באתי גם להזהיר אותך. הולך להיות שיטפון גדול שיחריב את רומא. תזהיר את האנשים. יושבים שם גם הצירים, השגרירים של המדינות האחרות, והוא פונה לשגריר, לציר פורטוגל, והוא אומר לו, הולכת להיות רעידת אדמה ענקית שתחריב את פורטוגל, תיזהרו. האפיפיור ממש מתרשם מרבי שלמה מולכו. האפיפיור מחליט שרבי שלמה מולכו הוא איש קדוש. אבל הוא מחכה לראות האם נבואותיו של רבי שלמה מולכו התגשמו או לא, והן קורות אחת לאחת. בשנת 1000 ריש צדיק א', השמיני לעשירי 1530, נער הטיבר עולה על גדותיו, שיטפון נורא פוקד את רומא, אלפי אנשים נהרגים באותו השיטפון, ולא הרבה זמן אחר כך רעידת אדמה ענקית פוקדת את פורטוגל, הרבה אנשים נהרגים שם בדיוק כמו שניבא רבי שלמה מולכו. בעקבות זה האפיפיור נותן מכתב לרבי שלמה מולכו עם סמכות להדפיס את ספריו ולדרוש ברבים את תורתו, והוא בעצם רואה בו איזה סוג של איש קדוש. וגם בפורטוגל, לבקשתו של רבי שלמה מולכו, מעכבים את הקמת האינקוויזיציה. אין אינקוויזיציה בפורטוגל. האפיפיור מבקש להיפגש שוב ושוב עם רבי שלמה מולכו, והוא הופך להיות ידידו הקרוב ובעצם תלמידו. האנשים ברומא שמעו על כך, ולא רק יהודים אלא גם נוצרים התחילו להגיע לדרשותיו בבתי הכנסת של רבי שלמה מולכו, וראו בו איש קדוש, איש אלוהים. הצלחתו המדהימה של רבי שלמה מולכו לא מצא חן בעיני כולם. לא כולם אהבו את זה שהוא מדבר על כך שסוף הנצרות הגיע, ושהגיע זמן גאולת עם ישראל, ועוד מעט הולכת לקום מלכות ישראל, ועם ישראל צריך לכבוש את ארץ ישראל ולצאת נגד הנצרות. לא כולם אהבו את זה, בעיקר היהודים. היו כמה יהודים שפחדו שהדבר הזה דווקא יגרום לפוגרומים חדשים ביהודים. היה שם רופא בשם יעקב מנטינו, שהוא החליט שהוא נלחם ברבי שלמה מולכו. הוא הלך וילשין עליו, שלמה מולכו גדל בתור נוצרי, הוא היה כומר, הוא חזר ליהדות, תהרגו אותו, צריך להרוג את רבי שלמה מולכו, לא להפוך אותו לאיש קדוש. ולמרות שהיה לו כתב הגנה של האפיפיור, הוא נתפס וגזר דין מוות ניצב על ראשו. הם לקחו את רבי שלמה מולכו, העלו אותו על המוקד, שרפו אותו, ואז התגלתה הטעות. הם שרפו את האדם הלא נכון. רבי שלמה מולכו איכשהו נעלם איתה מעצר, ועל המוקד עלה אדם אחר במקומו. יש אומרים שמי שהעלים אותו ודאג לטעות היה ידידו, האפיפיור בעצמו. רבי שלמה מולכו נאלץ לברוח מרומא, וישר איכשהו עוזב, הוקמה האינקוויזיציה בפורטוגל, שעשתה שמות ביהודים בפורטוגל. רצחה אלפים, עינויים, וסבל גדול לכל יהודי פורטוגל. ומה אתם חושבים? שאחרי החוויה הזאת רבי שלמה מולכו אולי קצת התקרר? אולי ירד קצת מהחלום להקים את מלכות ישראל מחדש? ממש לא. הוא חובר לרבו, רבי דוד בן שלמה, אחיו של מלך ישראל שיושב בחייבר, בחצי האי ערב. וביחד הם מחליטים לפנות לקארל החמישי, שיושב ברגנסבורג שבגרמניה. קארל החמישי היה האיש החזק ביותר באירופה של אותם ימים. הוא נחשב למלך האימפריה הרומית. הוא שלט בספרד, באיטליה, בגרמניה, והם פונים אליו משתי סיבות. אחת, תעזור כבר את הנצרות, ותבינו שהיהדות היא האמת, ושכל אנשי האימפריה הרומית יתקרבו אל עולם היהדות, אל התורה והמצוות. ודבר שני, תן לנו כבר צבא שנכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים, ונקים את מלכות ישראל מחדש. אם האפיפיור ישתכנע שזה מה שצריך לעשות, גם אתה, המלך קארל, ראוי שתשתכנע ותעזור לנו לעשות את זה. אבל משום מה, בשונה מהאפיפיור, קארל החמישי לא אהב את הרעיון, ושם כנראה נגמר הסיפור. לרבי שלמה מולכו ניתנה האפשרות לחזור אל הנצרות ולהציל את נפשו. לאחר עינויים קשים בהם לא הסכים אפילו לשמוע על הרעיון, הוא הובל אל מוקד השריפה כשסמרטוטים בפיו. פיו היה סתום כי הכמרים חששו משני דברים. אחד, האפיפיור האמין שהוא אדם קדוש. כולם ראו שהוא נביא שנבואותיו מתגשמות, והם פחדו שהוא יקלל אותם, והסיבה השנייה היא שאלפי אנשים הגיעו אל הוצאתו להורג, יהודים ושאינם יהודים, שהיו תלמידיו, וחיכו רק לשמוע ממנו איזה קריאה, ואז כולם יעלו על הכמרים ויוציאו אותם להורג. אך כששלמה מולכו נקשר אל העמוד רגע לפני שמדליקים את האש, קארל החמישי נתן הוראה להוציא את הסמרטוטים מפיו. ואז קארל החמישי אומר לו, תקשיב, אני מוכן לעזור לך, אני מוכן להציל אותך, תתנצר, מה הסיפור? וכך ענה לו רבי שלמה מולכו, על אשר התהלכתי בדת ההיא בנצרות, ליבי מר וזועף, ועתה כתוב בעיניכם תעשו, ונפשי תשוב אל בית אביה כי נעוריה, כי טוב לה אז מעתה. ואז הדליקו הכמרים את האש, ונשמתו של רבי שלמה מולכו יצאה, כשהוא קורא בקול שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה יכול היה להיות סוף הסיפור, אבל הוא לא נגמר כאן. שכן, 8 ימים אחר כך, מגיע אל רבני ונציה, יהודי שטוען שפגש את רבי שלמה מולכו, ואף דיבר איתו. וכך הם כותבים, כי ניצל רבי שלמה מולכו מיד נבקשי נפשו, ודלא שלט נורה בגשמי, לא שלטה האש בגופו. ויש אשר העיד ונשבע בפני קהל ועדה, שמולכו עמד בביתו אחר השריפה 8 ימים. ומשם הלך לדרכו ולא ראו עוד. באחד מדרשותיו אמר עליו הרבי מחבד, היה מאורע עם שלמה מולכו, שהיה מקובל גדול, ומסר נפשו להתווכח עם האפיפיור ברומי, ברצונו להביא את הגאולה, אלא שהדור לא זכה לכך. הוא עצמו זכה להישרף על קידוש השם, שבעל הבית יוסף התפלל כל ימיו שיזכה לזה, ונשאר ממנו ספר, וכן דגל שתלוי בבית הכנסת של המהר"ל בפראג, שזהו חיזוק לעניין הגאולה. ישנם מקובלים שאף הכריזו על רבי שלמה מולכו שהוא היה משיח בן יוסף, שכן משיח בן יוסף אמור להגיע לפני משיח בן דוד, ולהכין את העם לגאולה, להתחיל לעורר את הלבבות, אל הגאולה, אל החזרה לארץ, אל קיבוץ גלויות, אל הקמת מלכות ישראל, והוא עלול להיהרג על ידי מישהו שנקרא ארמילוס הרשע. והנה, רבי שלמה מולכו עשה את זה, היה הראשון לעורר את עם ישראל אל הגאולה, ונהרג על ידי ארמילוס הרשע. דמותו של רבי שלמה מולכו המשיכה ללכת עם עם ישראל עוד דורות קדימה. גם תלמידי הגר"א שהגיעו לכאן לארץ ישראל עם אותו חזון, להקים את מלכות ישראל מחדש, גם תלמידי הבעל שם טוב וגם העולים שהגיעו בעקבותיהם, כולם חלמו כמו רבי שלמה מולכו על צבא יהודי, על מלכות ישראל מחדש. וגם הרחובות הראשונים שהוקמו במדינה, הרחובות נקראו על שמו של רבי שלמה מולכו. חלומו של רבי שלמה מולכו נשאר עם עם ישראל ועודנו עד היום. לסיום אני חייב לומר שכשעשיתי את התחקיר לסרט גיליתי שהיה עוד שלמה מולכו שנהרג גם הוא על קידוש השם, וזה קרה במלחמת חרבות ברזל בשמחת תורה במושב נתיב העשרה. שלמה מולכו היה מהראשונים שיצאו להילחם במחבלים ומהראשונים שנהרגו, יהי זכרו ברוך. וזו ההזדמנות להגיד תודה רבה לכל החבר'ה שתומכים בערוץ שלנו. חברים יקרים, אני מצליח להביא לכם את הסיפורים המופלאים האלה מההיסטוריה היהודית, סיפורים שנעלמו, להראות לכם את המקומות המדהימים בארץ ישראל שמעטים האנשים שמכירים אותם, בזכות התמיכה שלכם. אם אתם רוצים גם להיות שותפים ולעזור, יש לכם כמה אפשרויות, פה למטה יש מספר טלפון, אפשר לשלוח איזשהו טיפ בביט, ואם אתם רוצים להיות ממש לארג'ים, יש לכם פה למטה את הכתובת של הפטריון, עכשיו נפתח לכם פה קישור למעלה, בפטריון אתם יכולים לתת הוראת קבע של דולר וחודש, $2, $1,000, כמה שבא לכם, ושם יש גם תמורה בעד האגרה, נפתחים לכם כל הסרטים האלה, עם מפות, תצלומי אוויר והסברים איך מגיעים למקומות המיוחדים שאני מראה בסרטים. ואם אתם חושבים שחשוב שעוד אנשים יכירו את דמותו של רבי שלמה מולכו ויקבלו קצת השראה ממנו, במיוחד בימים האלה שאנחנו צריכים הרבה גבורה יהודית, יש לכם אפשרות עם הסופר טנקס פה למטה ביוטיוב, יש אפשרות לשלוח איזשהו טיפ ליוצרים של הסרטים בסופר טנקס, 6 שקל, 20 שקל, 100 שקל, ואם אתם עושים את זה, אתם משפיעים על האלגוריתם של יוטיוב. יוטיוב מבין שאנשים פה מוכנים להשקיע כסף בסרטים האלה, זה אומר שהסרטים האלה איכותיים, ואז הם מקפיצים לעוד 1,000, 2,000, 3,000 איש לראות את הסרטים האלה. כך שבעצם אתם משקיעים בהפצת הסרט לעוד הרבה מאוד אנשים. אל תשכחו להירשם כמנויים לערוץ ולעשות איזשהו לייק לסרט. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא. יאללה ביי.